עסקנו בפעם הקודמת במידת הגאווה, אחר כך הכעס. אני רוצה עוד קצת להשלים את הדברים. כאמור, כבדברי בעל מסילת ישרים, מידת הגאווה היא השורש של המידות הרעות. ועניינה שאדם מחשיב את עצמו ועסוק בהחשבת עצמו. שהוא אדם חשוב, שהוא אדם מוצלח, שהוא אדם מוכשר. הוא מגזים בהערכת עצמו. ונדמה שבמבט החיצוני, נדמה שאדם שגאה הוא גם שמח. מכיוון שהוא חושב שהוא מאוד מאוד חשוב, אז הוא טוב לו מזה. ואולי כבר אמרנו, אני רוצה להרחיב את הדיבור. והרב אומר שצריך יש מידות מצרניות. הגאווה והשמחה, לכאורה, נראה שהן קשורות זו בזו. כשאדם חושב שהוא חשוב, שהוא מוצלח, זה יכול להיות בהרבה תחומים, שהוא חזק בגוף, שהוא יפה, שהוא מוכשר, יש לו הרבה מעלות, לכאורה. אבל באמת, הגאווה היא מסבבת צער. והענווה היא מביאה את האדם לידי שמחה. כי מי שעוסק בלחשיב את עצמו, כל הזמן זה מטריד אותו, הוא מספיק חשוב, הוא יותר חשוב. כל הזמן הוא עסוק בזה, וזה מאוד מציק לו, אם הוא לא כמו שהיה רוצה, לחשב בני עצמו, בני אחרים. ולעומת זה ענב, כמו שאני אמרתי כבר בפעם הקודמת, ענב זה לא אדם שלא מכיר את מעלותיו. כמו שחז"ל לימדו אותנו, שגדולי הענבים היו גדולי הדור. אברהם אבינו, משה רבינו, דוד המלך, הם ידעו את כוחם. הם ידעו את היכולות שלהם. אבל לא התגאו בזה. זה לא עסיק אותם, זה שהם... כי זה לא שלהם, כי כשאדם מוכשר זה לא דבר שהוא יצר אותו. אדם יפה, אדם חזק, זה לא מה שהוא יצר את זה. זה הקדוש ברוך הוא נתן לו. זה לא שלו. אין מה להתגאות בדבר שלא שלו. ולא, אין גם רצון להתגאות. הענב, מי שאיננו גאה, הענב, הוא לא עסוק בזה. אם הוא עסוק במטרה, הוא רוצה להיות, לעשות את חסדים, להיות דבוק בריבונו של עולם, לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. ואם הוא עושה את הדברים הללו, הוא שמח. ואני חושב אדם, שאם אדם שמח בהצלחתו, זה גאווה. אם אדם למד טוב, ובערב הוא שמח מאוד שהיה לו יום מוצלח שהוא למד טוב מאוד, והוא שמח בזה. זה צריך להיות שמח בזה. אם אדם לא שמח, אז הוא לא בסדר, הוא לא מעריך את החשיבות של הלימוד. וזה חבל. אדם צריך להיות שמח. בכלל, לימוד התורה חייב להיות בשמחה. זה תנאי בסיסי בלימוד. לא רק מלימוד התורה, כל המצוות, תחת אשר לא עבדת השם מלוקחה בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. צריך לעבוד את השם בשמחה. זאת אומרת, מה זה בשמחה? שאדם יודע את הגודל הזה של הזכות לקיים מצווה, לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. באותה שעה שאדם עושה מצווה, באותה שעה הרי רצון השם מתגלה על ידו, הוא נהיה כלי להופעת אור השם בעולם. מה יש יכול להיות דבר יותר משמח מזה? ולכן אמרה התורה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, ומסביר אריזל, זה מפורסם, שצריך לעבוד את השם בשמחה יותר מכל שמחה שאדם יכול להגיע אליה, שיכולה לשמח אותו. הדברים שאדם יחשוב, מה הדבר שיכול להיות הכי משמח אותו בענייני העולם הזה, לזכות בפייס בכמה מיליונים, לא יודע איזה דברים, שכל אחד יש לו דברים אחרים שמשמחים. אבל אז לקיים מצווה צריך לשמוח יותר מכל שמחה אחרת שיכולה להיות בחיים. זה הכוונה בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, מרוב, יותר מרוב כל, יותר מכל, מרוב כל שיכול להיות לך. אז יותר מזה צריך לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב. למה? כי אין דבר יותר משמח באמת מלקרבת השם. אז בכל המצוות כולם, כל מצווה שאדם מקיים, זה לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, זה באותו רגע אור השם מקיף אותו, מקיף את נפשו ורוחו, באותו רגע הוא באמת מואר באור השם. הוא עושה את רצון השם, ורצון השם מתגלה על ידו, והוא כאילו איזה רוח הופפת אותו, רוח אלוקית הופפת אותו. אבל כשאדם לומד תורה, לכהנה וכהנה. לימוד התורה הוא גדול מכל המצוות כולה. כל חפציך לא ישבו בה. כאילו אדם עשה את כל המצוות ביחד ויותר מזה. דבר אחד מן התורה שקול כנגד כל המצוות. כי התורה זה הצד הרוחני. הצד המעשי הוא כבר מוגשם, הוא כבר מוגבל. מופיע במעשה, אבל הרוח היא לא מוגבלת, היא גדולה מאוד. כשאדם עוסק בלימוד התורה, הוא צריך להיות מלא בשמחה. ואז הוא לומד את התורה כמו שצריך. בשמחה ובטוב לבב. אז זה שהוא שמח, זה לא עושה אותו גאה. הוא שמח כי אור השם מאיר, הוא זוכה להיות שהוא עוסק בדבר השם, וכשאדם עוסק בדבר השם, פיו כאילו מוציא דברים, שדבר השם מתוך פיו יוצאים דברים. זה בחינת ישקה ומנשיקות פיו, ישקני מנשיקות פיו. הפה שלנו מדבר את דבר השם. כאילו פי השם מדבר מתוכנו. אנחנו, כל מצווה שאנחנו לומדים, כל הלכה שאנחנו לומדים, כל שורה בגמרא, כל דיון, זה הכל דבר השם. ומתגלה על ידי חכמים, זכמים, זכונם לברכה. אז השמחה היא לא קשורה עם גאווה. שמחה, אנחנו מחוברים מלא רשם, מדבר רשם. אדם לא צריך לעשות, להימנע מלעשות דברים טובים שמה הוא יתגאה. נגד דברי תורה, בציבור, לעשות איזה מצווה שכאילו, כן, כולם רואים שעושה את המצווה, לא צריך להתבלט, צריך עד כמה שאפשר כמובן להצניע את, כן, את הצנועים חוכמה, אבל לא למנע מאף מצווה שאדם יכול לעשות, מפני שזה נראה כגאווה, אלא אם כן זה בידורים. למשל, אדם רוצה להניח תפילין, וכולם לא מניחים תפילין. המצוות חיצוניות, שמצוות גדולות וחשובות, אבל חיצוניות. אז אדם, בהלכה כתוב שזה לתפילין את רבינו תם, זה צד יוהרה, אם מישהו לא ברחי, והוא מקיים, הוא רוצה לעשות, להדר במצוות. אז זה במצוות שכולם רואים, צריך להצטנע. אף על פי שלפעמים אדם רוצה לעשות את המצווה להידבק, צריך לעשות את זה, את מצוות שלא כולם רואים. לא, גם אני מכוון, אם הוא ילך ויתחבא בחדר ושם יעשה את המצווה הזאת, זה גם כן יהיה לחושה, אני מיוחד, אני עושה משהו שאחרים לא עושים. צריך תמיד לבחון את האדם, אם פנימי או חיצוני, זה קשה קצת הבחינה. לכן, מצוות פנימיות של דביקות, של אהבת השם, שלא כולם רואים. בזה אדם צריך מאוד מאוד להתחזק. דברים החיצוניים, צמצם. אז אם אדם רוצה להתרחק מהגאווה, לא יתעסק עם עצמו. יתעסק בלעשות רצון השם, לעשות דברים חסד, גמילות חסדים, מעשים טובים, ולרצות את הפעולות החשובות האלה, את התועלת להביא לאדם ולעולם, ולא אם אני אנסה על זה, זה יותר חשוב, פחות חשוב. אנחנו ממשיכים הלאה. הקינה והתאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. מידת הקינה זה קשור קצת במידת הגאווה. אבל זה טבע עמוק מאוד כמעט בלב כל האנשים. זה צריך להיות אדם עם אופי יוצא מן הכלל, שאין לו משהו מתכונת הקינה. והיא מידה רעה מאוד, כי היא לא מוסיפה לאדם שום דבר. האדם אוכל את עצמו שהוא רואה שמישהו בסביבה שלו, חבר, מצליח יותר, וזה מכאיב לו, תאר אותו. יש לזה גם תוצאות גרעות, אבל עצם התחושה הזאת היא תחושה קשה שלא טובה. והיא גורמת אחר כך להמון התנהגויות לא טובות, אבל כמו שאמרתי, בעיקר צריך לסלק את התכונה הזאת, כי היא הורסת את האדם, כי אוכלת אותו מבפנים, ולא מוסיפה לו שום דבר. אם אדם רואה שהשני מצליח יותר, הוא מקנה בו, מה יוצא לו מהתחושה הזאת? שום דבר. חוץ מלהרגיש לא טוב, ולאכול את עצמו מבפנים. צריך להילחם בזה, איך להילחם? אדם לא צריך לשוות את עצמו לאחרים. אדם צריך לדעת שהוא נברא עם ייעוד מיוחד, שאף אחד לא יכול למלא את הייעוד שלו. כל, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות, כל אדם בעולם הוא בריאה יחידה במשך כל הדורות, לא רק בדור שלו. והקדוש ברוך הוא יצר את האדם באופן כזה שהוא יהיה שונה מכל אחד אחר, לפעמים השינוי גדול, לפעמים קטן, אבל הוא שונה. והשינוי הוא כדי שיהיה עוד הופעה של צלם אלוקים מיוחדת של האדם. הופעה של צלם אלוקים זה לא רק הצורה החיצונית, אלא זה גם ההתנהגות. זה גם הופעת החיים. זאת אומרת, התורה שהוא ילמד היא תורה מיוחדת שלו. המצוות שהוא מקיים שלו, המעשים טובים שהוא מקיים, זה עם רגשות אחרים, זה עם כוחות חיים אחרים, זה אחרת. וזה מיוחד. ולכן, אדם צריך להיות עסוק בעצמו, איך אני עושה את הדברים הכי טוב שאפשר, איך אני ממלא את יהודי. איך אני עושה שהצלם אלוקים שלי, שהקדוש ברוך הוא נתן לי, הוא יהיה צלם אלוקים מושלם, כמה שאפשר יותר. ולא לשוות את עצמו לאחרים. יש כאלה שהקדוש ברוך הוא נתן להם הרבה כישרונות, ויש כאלה שלא קיבלו הרבה כישרונות. אבל, אדרבה, הם צריכים להתמודד. והקשיים האלה הם קשיים שאחר כך הם מוסיפים המון אור בעולם, כי הם מייחודיים שהוא מוציא את הדברים מן הכוח אל הפועל בצורות, בצורה שהמיוחדת לו. ועל זה ריבונו של עולם שמח מאוד, על הקדוש ברוך הוא לא אומר, למה אתה לא כמו השני? אתה תהיה כמו שאתה. זאת אומרת, אדם צריך לעמוד את עצמו מול ריבונו של עולם, ולדעת שהוא נברא בצלם אלוקים, וכל זה להיות עסוק איך אני עושה את הדברים הכי טוב שאני יכול. אבל אדם הוא לא לבד, אז צריך לפתח מידה, מידה ההפוכה ממידת הקנאה. זאת אומרת, לא רק לא לקנא באחרים, אלא לשמוח בהצלחתם, גם אם מצליחים יותר ממנו. שיש עוד הופעות, כל אחד מופיע את עצמו, והם מצליחים, וחברי מצליח, ואני אמנם לא מצליח מה שהוא מצליח, אני מצליח את מה שאני מצליח, אבל גם הוא מצליח, ו... להיות שמח בזה. זה צריך לעבוד על זה. לעבוד, לעבוד בנפש, לעבוד, להיות שמח בהצלחתם של אחרים. לפרגן. לא רק באופן חיצוני, להראות כאילו אני שמח, אלא באמת שהלב יהיה שמח. וזה עבודה, עבודה. זה לא, לא כל כך פשוט. אבל ראשית כל לפתח את התודעה, שזה מה שאנחנו שואפים. לפתח את ההכרה שאנחנו, שתכונת הקינה היא תכונה שלילית מאוד ו, וצריך לעשות, לעשות עבודה גדולה מאוד כדי להשתחרר ממנה. ואז אדם מאושר, אז חיים הם חיים מאוד מאוד טובים. זה העושר הכי גדול שיכול להיות לו, משוחרר מכל השוואות, מכל הסתכלויות על אחרים. כן. הקינה והתאווה והכבוד. ואז מסביר המסילת שערים כאן שהכבוד, הכסף, זה ה... הוא אומר, הם אחיות. הוא אומר, ותראה, כי אחות הקינה היא החמדה והתאווה. ואומנם עיקר התאווה פונה לשני ראשים. ממון והכבוד. אדם אוהב כסף. אוהב כסף, לא יסבע כסף. זה דבר מיוחד. בשאר הנאות, אם אדם אוהב לאכול דברים מתוקים, אבל כשהוא אוכל הרבה הרבה דברים מתוקים, די מספיק. לא יכול כבר יותר. צריך לעשות הפסקה. אולי אחר כך, אחרי כמה שעות, הרצון עוד פעם מתגבר, אבל אי אפשר לאכול בלי גבול, ליהנות הנאות כאלה של גופניות בלי גבול. הם נגמר, די, מספיק. אבל בכסף, אין לזה גבול. אוהב כסף, לא יסבע כסף. אין לזה גבול. אוהב, יש לו 100, רוצה 200, 200, רוצה 400, אין גבולות. אף על פי שיש לו כדי לחיות, שפע רב, כבר חיים טובים ומסודרים. פעם פגשתי יהודי אחד, שהוא עבד במקצוע מאוד טוב. אז הוא אמר, אני, יש לי כבר 2 מיליון דולר, בזה אני יכול לחיות, זהו, עכשיו אני לא רודף יותר כסף. שמח בזה. אבל זה בריא. אז עכשיו אני יכול להתפנות לדברים טובים, לעשות דברים ערכיים. מה יש לי עוד אחרי כסף? מה אני אוכל לשים אמרח על הלחם פעמיים גבינה? מה? אבל מי שכן אוהב כסף הוא לא יסבע. וכבוד עוד יותר גרוע. וכמו שהקינה אוכלת את האדם, כמובן הכבוד, כמו שהחז"ל אמרו לנו, הם מוציאים את האדם מן העולם. כבר אמרו חכמים, איזה מכובד המכבד את הבריות. שוב פעם, אדם צריך להיות עסוק ביעדים שלו, במטרות, בסיבות שהוא קיים בעולם. הוא לא קיים בעולם בשביל שיכבדו אותו. מה יש מהדבר הזה שיכבדו אותו? עושה דברים טובים, עושה מעשים טובים, שמח את הבריות, עושה מצוות, משמח את המקום, עולה במעלות התורה, מתמלא בערכים, מתמלא בקדושה. זה מה שצריך למלות את האדם. ואם מכבדים אותו, לא מכבדים אותו, מה זה נותן לו? זה הכל משהו מאוד מאוד חיצוני. אדם רוצה, צריך לאהוב את הרבנות, אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות. הרבנות זאת אומרת, תשנא את הכבוד שברבנות ותאהב את מלאכת הרבנות. להיות בן תורה, שמרביץ תורה, מלמד תורה, זה דבר חשוב מאוד. אבל הכבוד זה בשביל מה? ושוב פעם, צריך האדם להתבונן בזה. אני אוהב כבוד, אז איך אני משתחרר מזה? ועוסק יותר בדברים באופן ענייני ולא בשביל להיות יותר מכובד, להיות יותר מרשים וכדומה. לפעמים אדם מרמה את עצמו. צריך מאוד מאוד להתבונן בזה, שלא ירמות את עצמו. שהוא אומר, אני עושה בעצם את הדברים שם שמיים, ואני לא אוהב כבוד, אבל לפני ולפנים זה לא ככה. זה עבודה גדולה. כלל הדברים, הכבוד הוא מן המכשולות היותר גדולים אשר לאדם. ואי אפשר להיות עבד נאמן לקונו כל זמן שהוא חס על כבוד עצמו. כי על כל פנים יצטרך למעט בכבוד שמיים מפני שכלותו. אומר, זה טיפשות להיות רודף כבוד. שוב פעם, איזו מכובד המכבד את הבריות, אנחנו נרושם כבר, הזכרתי פעם את הביור של המהר"ל, שמישהו מכבד את הבריות, סימן שיש לו עודפי כבוד. הוא יכול לחלק אותם לאחרים. מי שרודף כבוד, חסר לו כבוד. אפילו מכבדים אותו הרבה הרבה הרבה, הוא עדיין רודף. זאת אומרת, עדיין זה חסר לו. ומי שמחלק כבוד, זאת אומרת שיש לו עודפים. אז הוא יכול כבר לכבד את אחרים. הוא לא צריך כבוד. הוא נותן את הכבוד, מחלק את זה לאחרים. אז איזה מכובד המכבד את הבריות. אדם. זאת אומרת, אדם לא תלותי, אדם לא צריך כבוד. כי אדם צריך כבוד, זאת אומרת שהוא משועבד לאחרים. הוא צריך שאחרים יכבדו אותו. הוא תלוי באחרים. כל הזמן צריך את הכבוד הניתן לו על ידי אחרים. הוא כל הזמן זקוק אדם צריך להיות משוחרר מזה. כמו שונא מתנות, יחיה. מי שאוהב מתנות, הוא תלו, הוא תלותי. ומי ששונא מתנות, הוא עצמאי. הוא לא זקוק לאחרים. טוב, אנחנו ממשיכים הלאה. אנחנו עוברים למידת הפרישות. שלב חדש, אומר הרמח"ל. בביור מידת הפרישות הוא התחלת החסידות. ותראה שכל מה שביארנו עד עתה הוא מה שמצטרך אל האדם לשיהיה צדיק. מכאן ולהלאה הוא לשיהיה חסיד. צדיק זאת אומרת עושה בדיוק מה שצריך, לא פחות ואפילו להיות משהו מחויב ושלם בהתנהגותו. אבל לא לפנים משורת הדין. הוא עושה מה שצריך, מה שנכון, באופן שלם, הלוואי ולהיות צדיק. כמובן, זו מדרגה מאוד מאוד גדולה. שאדם עושה, מתנהג יפה, מידותיו מתוקנות, מעשיו שלמים מתוקנים. הוא עושה הכל כפי שצריך, אבל לא לפנים משורת הדין. והחסיד הוא מעבר. הוא עושה לא רק מה שהוא צריך, לא רק מה שהוא חייב, אלא הוא מהדר, מהדר במצוות, מהדר במידות, מהדר בכל השלמות. ההידור יכול להיות בשני אופנים, יכול להיות בפרישות, ויכול להיות בקום ועשה, מידת הפרישות, זאת אומרת שאדם פורש גם מן המותר לו. מותר לו לאכול בדברים המותרים, ליהנות מהדברים המותרים, אין בזה איסור. מאיסורים הוא פורש, אבל בדברים המותרים מותר. אבל מידת הפרישות היא להסתפק במה שצריך, ולא יותר. להיות פרוש ממה שמיותר. הפרישות היא כמובן הגנה מפני הימשכות אחרי כל מיני דברים שליליים. אדם פורש ומתרחק ומצמצם את ההנאות שלו, לא באופן כזה שפוגע בו, אבל באופן כזה שהוא מתרחק מרדיפה אחרי הנאות, מרדיפה אחרי בילויים בחיים, ועל ידי זה הוא שמור יותר ממי שהוא הולך בגבול ונהנה מכל מה שיש ולא פרוש. הפרוש הוא, מי שלא פרוש הוא יכול להיות צדיק, אבל הוא מסתכן. וגם זה הוא יותר רוחני כשאדם, כן.
איפה המקום שלנו מול המידה?
מה, על זה אני מדבר עכשיו, על זה אני רוצה לדבר. פרישות טובה זה פרישות בשמחה. אם אדם מונע מעצמו דברים שזה גורם לו אחר כך מין תחושה שחסר לו, והוא ככה כופה את עצמו לצמצם באוכל, לצמצם בהנאות אחרות, בילויים אחרים, זה שהם, מצמצם, הולך בגדים יותר, לא יודע, בכל דבר מצמצם. אז אם זה בשמחה, מסתפק במועט בכל דבר, אז זה טוב, אז זה מידה טובה. אז כמה שאדם פורש יותר מחיי החומר, הוא יותר רוחני. כמה שאדם עסוק בגשמיות, אז הוא פחות רוחני. אבל אם הוא חושב שזה נכון, אבל הוא נלחץ בגלל זה. הוא עושה את זה כי זה חושב שטוב שיעשה את זה, טוב שהוא יתרחק מכל מיני דברים, זה... אבל בסף חורף שעבר זה גורם לו איזו התמרמרות פנימית, שקשה לו הדבר הזה. זה עושה לו קושי. הקושי הזה הוא... גורם לו תחושות לא טובות. אומר הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אהיה פרוש. אבל, זה, אבל מה הוא רוצה ממני? למה הוא דרש ממני כל זה? למה אני צריך כל כך לסבול? לפעמים זה דבר שבלב שזה, הוא לא מבאר לעצמו את הדבר הזה, אבל מרגיש שהפרישות הזאת, הוא נמצא, לא טוב לו, זה עושה לו לא טוב. זאת פרישות לא בריאה. פרישות שאדם מונע מעצמו דברים וסובל מזה. או ידורים שאדם מיעדר במצוות, כלום, או נגיד באוכל, הוא אוכל רק דברים של... לא רק שרים, מחפר אחרי הכי מודרים, וחושש בכל מיני חששות, לא רוצה להיכנס כולם מספקות. וזה עושה לו לחץ. הוא חושב שהוא חייב לעשות את זה, אבל זה גורם לו לחץ. אז מוטב שלא ילחץ ולא יקפיד על קדוש ברוך הוא, למה הוא דורש ממנו להיות פרוש, ולא יהיה פרוש כל כך. מייסורים כן, אבל לא מדברים המותרים. זאת אומרת, זה צריך, מי שיש לו אופק כזה שהוא שמח, הוא שמח, לא אוכל הרבה, זה עושה לו טוב. מקל עליו, מרגיש יותר קלות. הוא לא, הוא מסתפק במועט בכל תחומי החיים, אבל זה לא לוחץ אותו, זה טוב לו, הוא אוהב את זה. זה פרוש, מותר להיות פרוש.
מתי הוא שמח? הוא שמח באותו זמן שהוא לא אוכל, או כמכלול תמיד כאילו יש לו מצבו של שמחה?
גם וגם.
זה, לא יודע, זה קשה מאוד שבאותו זמן שקשה לו ששמח.
למה שקשה לו? אם זה קשה לו, לא טוב.
אם זה לא קשה לו, אז זה לא
קשה. תראה, יכול להיות שכדי להתרגל בהתחלה, בשלב הראשון, כשאדם מחליט לצמצם קצת בדברים שהוא רגיל לעשות, כל שינוי יש בו קושי מסוים. אבל אם אדם בסופו של דבר, אחרי השלב של ההתרגלות, טוב לו עם זה, אז זה טוב, אז מידת הפרישות היא מידה טובה. היא מידה שמלכתחילה, היא מרחיקה את האדם מהאיסורים, והיא מרוממת את האדם, שאדם לא עסוק בענייני החומר כל כך, וכולו נוטה לענייני קודש, למעשים הטובים, לדברים הערכיים, ולא עוסק בדברים החומריים, הגשמיים. אז זה טוב, זה יפה מאוד. אבל צריך מאוד להיזהר. אם אדם עובר את הגבול לחומרה, זה מזיק לו יותר מאשר היה עובר אפילו לצד השני לפעמים. צריך במידה הזאת להיזהר מהזהירות היתרה. כן. לפרוש מהפרישות לפעמים, לא כל כך להיות פרוש. מצד אחד חכמים אמרו, כל אשר שאלו עיניי לא הצלתי מהם. מצד שני חכמים חינכו אותנו להיות, להתרחק. אז מסביר בעל מסילת ישרים, כל מה שאדם צריך, משתמש. לא למעט ממה שהוא צריך. ומה שמיותר, אבל שהוא מרגיש שזה מיותר, שהוא מרגיש שהוא יכול להסתדר בלי זה, וזה לא חסר לו, אז זו המידה, מידה נכונה. זה מצד אסור מרע. זה מידת הפרישות מצד אסור מרע. בזה אנחנו מדברים על המידה הזאת באופן מאוד מאוד כללי, ולא נכנסים לפרטי הפרטים בעניין הזה. כלל הוא אומר, הרי לך כלל אמיתי, שכל מה שאינו מוכרח לאדם בענייני העולם הזה, ראוי לו שיפרוש מהם. וכל מה שהוא מוכרח לו מאיזה טעם שיהיה, כיוון שהוא מוכרח לו, אם הוא פורש ממנו, הרי זה חוטא. אז זאת אומרת, אם אדם מרגיש שאם הוא יאכל שוקולד, יעשה לו שמחה, והוא ילמד יותר טוב, אז שלא יפרוש מזה. יעשה לו משהו טוב. אף על פי שזה מיותר, לא צריכים לאכול את זה, כן? אבל הוא מרגיש שזה ישמח אותו. אבל צריכים לשמור על הגבולות. אדם חושב שאם הוא עוד יותר ייהנה, עוד יותר שמח, ואז הוא עוד יותר, כן, לעשות אידיאולוגיה מללמוד בנחת, כן? אז צריכים להיות חכם. כלל, כל מה שאינו הכרח לאדם מענייני העולם הזה, ראוי לו שיפרוש מהם, וכל מה שהוא מוכרח לו מאיזה טעם שיהיה, כיוון שהוא מוכרח לו, אם הוא פורש ממנו, הרי זה חטא. זאת אומרת, צריכים לשמור ממש על הגבולות. לא לעבור את הגבול לצד אחד, ולא לעבור את הגבול לצד השני. מה שמוכרח, להשתמש. והשיקול מוכרח, כמו שאמרתי, לא ממש מוכרח, שהוא לא יכול להסתדר בלי זה, אלא שזה עוזר לו לעבודת השם. וזה טוב לו, על ידי שהוא משתמש בזה, אז הוא מתחזק, כן. אבל מותר לאדם לפעמים לפנק את עצמו, אם הוא מרגיש שזה יעשה לו טוב, אבל להיות אמיתי עם עצמו. לא להגזים לשום צד. אני לא רוצה להאריך בנושא הזה. הדור שלנו הוא דור שצריך ללמוד איך את מידת החסידות יותר מאשר את מידת הפרישות. מחוץ לארץ מידת הפרישות הייתה מוכרחת. במקום החול לא היה אפשר. היה מצבים קשים לפעמים, היה עוני. וחתונות היו עושים ביום שישי. למה? כי לא היה כסף לעשות חתונה. וצריך בסעודת חתונה לאכול בשר, ואין כסף לקנות בשר. אז עושים את החתונה ביום שישי בצהריים. ואוכלים בסעודת שבת בשר, וזה כבר סעודת החתונה. ו... וממה היו נהנים? משקדת התורה. לא הייתה ברירה. זה מה שהיה אפשר. זה לא עולה כסף. הדור שלנו, אני חושב שאנחנו צריכים פשוט לעשות, הרבה פעמים אני חושב שצריכים לשבת צוות של תלמידי חכמים, ולהתבונן בטוב השם שהוא נותן לדור שלנו, שמיום ליום תנאי החיים משתפרים, לאין ארוך ממה שהיו לפני עשרות שנים, לאין ארוך ממה שהיה לפני מאות שנים ודאי. וצריך לדעת איך להיות בחיים נוחים כאלה, ולהשתמש בכל הנוחיות הזאת לעבודת השם. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, כל מה שמתפתח בעולם זה ריבונו של עולם עושה. זה לא אנשים עושים. יש כאלה חושבים שההתפתחות בעולם זה ניסיון. כל המכשירים החדשים וכל זה, זה צריך למעשה לפרוש מהם. הקדוש ברוך הוא מנסה אותנו איך אנחנו נעצור את ההתפתחות הזאת שלא ניפגע על ידה. אבל ריבונו של עולם עושה את כל זה. מי נותן כישרון לאנשים האלה שמפתחים את כל הטכנולוגיות, את כל הדברים, זה ריבונו של עולם, הכל הקדוש ברוך הוא עושה. והוא עושה דברים טובים מאוד, כן? אז צריך לדעת איך לעבוד את השם במצבים של קלות, בקלות, בנוחיות, שיש כל כך הרבה תנאים טובים וכולי, איך אנחנו לוקחים את כל זה ללמוד, לראות את טוב השם, ולהשתמש עם כל טוב השם הזה לעבודתו.
למה אי אפשר להגיד שזה ניסיון אבל? אם טוב השם, אני לא מנסה אותנו, למה סותר?
כן, גם האדם הראשון שאל שאלה הזאת. הקדוש ברוך הוא עשה לו עזר כנגדו, אז הוא בא ואומר, העזר הזה, הוא גרם לי לחטוא. הקדוש ברוך הוא עשה לו עזר.
לא, אני שואל.
עזר. אז הוא אומר, האישה אשר נתת עמדי, איש סייעת לי ואוכל. ככה זה יפה להגיד, אני נותן לך עזרה, ואתה אומר, העזרה הזאת מזיקה לי.
השם לא נותן ניסיונות? לא, השם לא נותן ניסיונות כאילו?
אז מה הבעיה
להגיד
שהנה,
זה ניסיון, זה נראה
מאוד
יפה, נראה
מאוד
יפה, זה ניסיון.
אם אתה מבין שזה ניסיון, אז זה באמת טוב. הקדוש ברוך הוא נותן ניסיון כדי שתבין שזה ניסיון. ולא שזה בא להכשיל אותך, זה בא לחזק אותך, להעצים אותך. אל תביאנו לידי ניסיון, מסביר הרב, הרי אברהם אבינו 10 ניסיונות נתנסה. ומזה נהיה אברהם אבינו, מהניסיונות. אז הכוונה, אל תבין, אין לי ניסיון שאני אקשל בו. שאני תמיד מוכן, וכל ניסיון יבנה אותי יותר. זה הכוונה, לא שלא, לא נתנסה ונשאר במקום נמוך. אנחנו צריכים להתקדם. ההתקדמות באה על ידי ההתמודדות. אז כל ההתמודדויות שהקדוש ברוך הוא מסדר לנו, התמודדויות בונות. כן. אז העזר שהקדוש ברוך הוא עשה לאדם הראשון, זה, יש בזה, בעזר הזה, איזה, צריך לדעת איך להשתמש בעזר, כן? אז כל התפתחות שבעולם, הקדוש ברוך הוא עושה עזר כנגדו, עוזר. עוזר לנו לחיות איך את החיים יותר טוב, את התנאי החיים משתפרים כל הזמן, זה הקדוש ברוך הוא עוזר לנו. אבל אל תגיד שהעזר הזה בא להפריע. תדע להשתמש בו נכון, ולא לראות את כל ההתפתחות הזאת, כאילו הוא עושה קשיים. אדם צריך לפעול על מה להתקדם. אז הדור שלנו זה דור שצריך לפתח את מידת החסידות. השפע הזה שהוא משפיע, ככה זה גם עבודת השם צריכה להיות יותר בשפע. לעשות את הדברים בהידורים. היום אנחנו יכולים להיעדר בדברים. אדם הולך לקנות שולחן, אז הוא לא בוחר את השולחן הראשון שהוא רואה. הולכים, מסתכלים בחנות הזאת, בחנות הזאת. בוחרים שולחן הכי טוב שאנחנו יכולים, בתנאים שיש לנו, באפשרויות שלנו. הולכים לבנות בגדים, לא בגד הראשון שקונים. אנשים בכל תחומי החיים מהדרים. אז גם במצוות צריך להדר. לא רק כשאתה קונה שולחן, גם כשאתה קונה מצווה, תעשה אותה בהידור. אדם בענייני בריאות, אדם נזהר, נזהירויות גדולות מאוד מאוד, לא להיכנס בשום ספקות, אם יגידו שאוכל כזה, יש בו איזה חשש רחוק של סכנה שמזיקה, אדם פושים מזה. אז גם בהידורים באכילה, יש בזה חשש איסור, אז יש מקום להדר. התנאי החיים מאפשרים היום. לא רק להדר, כן. לפני כמה שנים היה גם כן חורף ששכון לא גשום, ואז דרשו מאנשים לצמצם, לצמצם בכל האפשרויות שלא להשתמש במים, כמה שאפשר לצמצם. אז באו, אז כתבו אנשים שצריך לצמצם בנטלות, שהנטלות הן מדי גדולות, ואפשר בעצם מבחינת הדין ברביעית ליטול שלוש פעמים ידיים. רביעית זה קצת, אתם יודעים, רביעית זה כמות קטנה, זה לא ליטר. זה בין 80 ל-100 ל-150, מצאו במה להדר. הם יושבים, עומדים תחת המקלחת, מתרחצים, זה בסדר. ומתבזבז עוד הרבה מים, זה בסדר. אבל אם אפשר לצמצם בנטילת ידיים, אז יחסוך מים למדינה. צריכים הפרופורציות, אנשים חוסכים במצוות, השאר הדברים, חיים נהיים משופרים מיום ליום יותר ויותר. בקונים בית, אבל מזוזה הכי פשוטה. אתה קנית בית מודר, אז תעשה, תחפש את המזוזה הכי מודרת, לא רק את המכסה שלה, כן? את הבית של המזוזה, גם את המזוזה תעשה מודר. תפילין וכו'. זאת אומרת, החיים, השפע שהקדוש ברוך הוא נותן לעולם, הוא צריך לפתח בנו שאיפות לעבוד את השם בשפע. בכל דבר שאנחנו עושים בעבודת השם, שיהיה בצורה יותר שלמה, יותר מודרת. אני קפצתי כאן על מידת הטהרה, שהיא יש פרישות בפועל ויש פרישות בלב, ושזה באמת דבר מאוד מאוד חשוב. אבל חשוב לי שאנחנו נגיע למידת החסידות. אז עניינה השורשי של מידת החסידות, זה בעצם לא רק לעשות מה שאתה חייב לעשות, אלא לעשות נחת רוח לריבונו של עולם. לחפש מה הקדוש ברוך הוא, לא רק מה הוא ציווה אותי ואני חייב לעשות, אלא מה עושה לקדוש ברוך הוא נחת רוח. כמו בן לאביו, שהוא לא עושה רק מה שאבא מצווה אותו, אלא אם הוא מרגיש שאבא אביו ישמח אם יעשה פעולה כזאת, אם יתנהג ככה, אז הוא רוצה לשמח את אבא שלו, לעשות לו נחת רוח. אף על פי שאביו לא חייב אותו את לעשות את זה, אבל הוא אוהב אותו, הוא רוצה לעשות לו נחת רוח. אנחנו אוהבים מאוד את ריבונו של עולם, ואנחנו מכריזים בכל יום על אהבת השם, מתוך שהוא מאוד אוהב אותנו, אז אנחנו מחזירים אהבה לריבונו של עולם. אבל הוא אוהב אותנו יותר ממה שאנחנו אוהבים אותו. אני ראיתי במקום כתוב, התקדישתם והייתם קדושים כי קדוש אנו. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר לנו להתקדש. מה זה קודש? קודש זה שייך לציבור. תמסרו את עצמכם לציבור, תתנו, תקדשתם. והייתם קדושים. כלומר, תעשו את עצמכם הקדש, תמסרו את עצמכם לעשייה טובה, לאחרים, לעזור, לסייע. אתם שייכים עובדי הציבור, אוהבים לעשות טובות וחסדים וכו'. אבל מיתם, כי קדוש אני, אבל קדושתי יותר מקדושתכם. אני עושה לכם יותר ממה שאתם עושים. כמה שאתם מוכנים לעשות לציבור, כמה שאתם עושים לכבודו של ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, כהנה וכהנה. אהבת העולם אהבתנו, אהבה רבה אהבתנו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אהבה גדולה ואהבה רבה ללא גבול, כמו שגדולתו של הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. ואנחנו מחזירים לאהבה, אוהבים אותו גם כן, משתדלים להרבות באהבה בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מודיך. רק כשאוהבים את השם, אז עושים לא רק מה שהוא ציווה אותנו, מה שהוא חייב אותנו, מה שאנחנו מוכרחים לעשות, אלא עושים כמה שאפשר לעשות לו נחת רוח. אוהבים אותו, רוצים שיהיה לשמח אותו, כביכול. אז זה עניינה של החסידות. זה מתבטא בכל מיני תחומים. במעשה, במחשבות, בכל התחומים. הוא באמת, בעל מסילת ישרים, מעריך בזה, במידת החסידות. בעזרת השם אנחנו נבהיר את הדברים ונשתדל, נדבק במידה הזאת.